הפרק הזה הוא פרק מיוחד במשנה תורה, בכך שהוא עוסק בענייני בריאות ורפואה, והדברים האלה הם לא הלכות במובן הרגיל. דהיינו שהרמב"ם אומר בסוף הפרק, שכל מה שכתבתי בפרק הזה הם דברים שהוא יודע אותם כרופא. הוא אומר, כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו, שאינו בא לידי חולי כל ימיו, ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו, אלא אם כן היה גופו רע מתחילת בריאתו, או היה רגיל במנהג מן המנהגות הרעים מתחילת תולדתו. טוב, זה דברים שהם נאמרים לא מכוח הסמכות ההלכתית, לא מכוח זה שהוא פוסק פה הלכות כבשאר דיני התורה. ההלכה שהוא פוסק מופיעה בהתחלה. בהתחלת הפרק כתוב, הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים. זאת ההלכה. ההלכה היא המשפט הזה. שאדם צריך להרחיק את עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים. כלומר, הוא צריך ללכת להתנהג בענייני הגוף, בדברים שהם גורמים לגוף להיות בריא, ולא חלילה דברים שהם מחלים את הגוף.
הרב, אז למה הוא שם את זה במשנה תורה?
רק רגע. אני מיד אגיד. עד עכשיו, בהלכה הזאת, כמובן שאין עליה שום ערעור, והיא הלכה פשוטה, מפני שחז"ל אומרים בכמה מקומות את הכלל של נשמרתם מאוד לנפשותיכם. על פי הפסוק הזה שנאמר בהקשר של מתן תורה, אגב, אנחנו עומדים מערב מתן תורה, אז עוד מעט גם אני רוצה להציע משהו לגבי המשך השיעור הזה, אבל בכל אופן, מהפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שנאמר בהקשר של אמונת המציאות השם וייחודו, וזה שהוא לא גוף, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. חז"ל לומדים מזה בדרך של דרש את העניין של הצורך בשמירת הנפש, כלומר שאדם צריך לשמור על נפשו, לשמור על כך שהוא לא יגיע למצב של סכנה כלשהי, או סכנה מגורם חיצוני, להיכנס למקום סכנה, ללכת מתחת לגשר רעוע שיכול ליפול, או שהוא מתנהג בצורה כזאת שהיא הרסנית לגוף, שזה גם כן יכול לגרום לו למוות מוקדם. אז מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בן אדם אסור לו להתנהג בצורה כזאת. חז"ל אומרים לגבי כל מיני דברים שהם עלולים להיות מסוכנים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. דברים שהם קשורים למה שאדם אוכל, מה שאדם שותה, אולי יש שם איזה זיהום, אולי יש שם איזה רעל וכדומה, מביאים את הפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז ברור שההלכה הזאת היא הלכה פשוטה ופסוקה, שאדם צריך להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים שהם מבריאים.
איפה הפסוק?
הפסוק נאמר בהקשר בבית חנן, בקשר למעמד הר סיני. אבל הוא באמת נאמר במשמעות אחרת, משמעות של כן, במשמעות של האמונה בקדוש ברוך הוא, שצריכה להיות נקייה מהגשמה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. אבל חז"ל משתמשים בפסוק הזה בשביל העניין של שמירת הנפש. האמת היא שלא צריך שום מקור לזה, וכי זה לא ברור שאם אדם גורם לעצמו חלילה למות, אז הוא עובר על כל התורה כולה. הרי התורה מצווה אותך וחי בהם, אלה המצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם, שתחיה ותקיים את מצוות השם. אם אתה חלילה מאבד את הגוף בידיים, אז אתה ודאי שאתה בזה מבטל את כל התורה כולה. לא צריך בשביל זה הוכחות, לא צריך פסוקים, רק על דרך הדרש, על דרך הדרשה חז"ל הסמיכו זה לפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז אני אומר, זאת הלכה פסוקה ופשוטה, וזה מה שהרמב"ם כותב פה בתור פתיחה לפרק. אבל אחר כך הוא אומר, מהם הדרכים, דרכי ההתנהגות הבריאות? מהי ההתנהגות הבריאה? והוא מביא פה דברים שונים שקשורים לרפואה המונעת, לאיך אדם צריך להתנהג כדי שהוא יישאר בריא וגופו לא יחלה. בענייני מזון, בענייני שינה, בענייני כל העניינים הגופניים, רחיצה, בעיקר בענייני מזון, בענייני תזונה. אז נכון, אנחנו גם כן יודעים, כל הדורות יודעים, שענייני תזונה הם חשובים לבריאות. אבל להגיד שכל הלכה שכתובה כאן, כל משפט שכתוב כאן בפרק הזה, זאת הלכה מחייבת? לא. למה לא? מפני שיש הרבה דברים שהרפואה משתנה בהם במשך הדורות. כן, בבקשה, מה רצית לשאול? לא, הרמב״ם סובר, הרמב״ם סובר שלא, יש לו בעניין הזה תשובה. יש לו תשובה בקשר לקץ הכתוב לחיים. אצל המוסלמים היה מושג כזה, שכל אדם שהוא נולד, יש לו כבר תאריך של, 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 של מותו. והרמב״ם, התייחס לשאלה הזאת, הוא נשאל את השאלה הזאת, התייחס אליה, נמצאת באגרות של הרמב״ם תשובה, שבה הוא אומר שלפי התורה אין דבר כזה, קץ כתוב לחיים. יש מה שהטבע של הגוף מתנהג לפיו, ויש כל מיני מקרים ומאורעות שגורמים לשינוי לכאן או לכאן. אם אדם הכניס עצמו לסכנות או יתנהג בצורה שהיא לא בריאה, אז ודאי שהוא יגרום לעצמו לחולי, והוא יגרום לזה שהוא ימות יותר מוקדם, ובכן להפך. אז אין דבר כזה, איזה רגע שהוא הקץ הכתוב לאדם. אבל אני אומר שוב, ההנחיות האלה שהרמב״ם נותן כאן, הן לא הלכות מחייבות, זה לא הלכה למשה מסיני. זאת הלכה שנאמרה מפי הרמב״ם כרופא. הוא אומר בפירוש בסוף, אני ערב. מה זאת אומרת אני ערב? ואם זה הלכה ממשה רבנו, מסיני, אז זה לא אני ערב, אז זה התורה ערבה. אבל אין לנו דבר כזה, הלכות, הלכות בריאות. כל הלכות בריאות מצטמצמות במשפט אחד, תשתדל להיות בריא, זה הכל. עכשיו, מה לאכול, מה לשתות? אז בזמן הרמב״ם הרפואה הייתה בדרגה כזאת, בידע כזה, שלפיו הוא נותן את ההנחיות שהיו ידועות לו. אגב, חלק מהן גם לא תואמות בדיוק את מה שכתוב בהנחיות של חז"ל. יש גם הנחיות של חז"ל בגמרא, לגבי דברים בריאים, דברים לא בריאים. חלק גדול מהדברים כן תואמים, אבל יש גם דברים שלא תואמים. למה? מפני שהרמב״ם בעצמו כותב במורה נבוכים, שבעניינים מדעיים אין לנו חיוב להיצמד למה שהיה בזמן חז"ל. בזמן חז"ל היו דברים שלא היו ידועים, ובזמן הרמב״ם הם כן ידועים. וכן, בהמשך הדורות, מה שהיה בזמן הרמב״ם ידוע, היום יש דברים שחושבים אחרת, שגילו אותם, שיודעים אותם, וממילא מה שצריך זה לסמוך על הידע של היום. היום יש ידע בתחומים האלה, יש רופאים ותזונאים וכל כל אנשי ההיגיינה למיניהם הציבורית, הם יכולים לתת הנחיות. זה גם כן לא אומר שתמיד הם יהיו צודקים, שזה משהו מחייב, אבל באופן כללי, ודאי שהידע הרפואי אומר משהו משמעותי לאדם, וצריך להתנהג על פי הידע הזה. כן, בבקשה. באותה שנה, זה לא קשור לקץ קצוב לחיים מהרגע שהאדם נולד. זה, אתה יכול להבין את זה לפי התנהגותו של האדם. יש שזה בעצמו נושא בעייתי. מה בדיוק הכוונה שבראש השנה באמת קוצבים את דינו של אדם לאותה שנה? גם בזה הראשונים התחבטו ודיברו הרבה מה בדיוק המשמעות של הדין הזה, של נגזר עליו מיטה או נגזר עליו חיים. אבל בכל אופן, אם ניקח את זה כפשוטו, אז מה כתוב שם? שהאדם נידון בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא דן אותו בראש השנה, ולפי מעשיו, לפי התנהגותו, לפי זכותו או חובתו, הוא גוזר את דינו. זה לא קשור לעניין של אל-אג'ל, הקץ הקצוב לחיים של המוסלמים. המוסלמים אמרו שכשנולדת, יש לך כבר איקס שנים לחיות, וזה מה שיהיה בדיוק. לא חשוב איך תתנהג ומה תעשה. וזה הרמב״ם דוחה את זה מכל וכל. זה שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, אז אדרבה, זה בדיוק ההפך מהקץ הקצוב. זה אומר שאם אדם יתנהג טוב, הוא יקבל יותר חיים, הוא יתנהג רע, אז הוא יקבל פחות חיים. אני חוזר עוד פעם לעניין הזה של של הפרק הזה. אני חושב שאין טעם אפילו שאנחנו נקרא אותו ביחד, כי יש פה דברים שוודאי שכל אחד יבין שהם פשוטים ונכונים והם מדברים אליו. אבל יש דברים שהיום אנחנו נחשוב, מה? זה ככה שהרמב״ם אומר למשל שירקות לא טוב לאכול הרבה ירקות. היום כולם אומרים שירקות זה הדבר הכי טוב לאכול, זה חשוב לעיכול וזה חשוב לזה ולויטמינים ולכל מיני דברים. הרמב״ם אומר ירקות חיים זה לא טוב לאכול. אז בשביל מה לנו להתמודד עם זה עכשיו? כל אחד שיקרא את הפרק ויראה מה שכתוב, ויש כמובן הרבה דברים שהם, כפי שאמרתי, מקובלים גם היום, מקובלים במשך כל הדורות, ויש דברים שהם פחות מקובלים, אבל זה לא הלכות. כל אחד יכול להתייחס לזה איך שהוא רוצה, וכפי שאמרתי, מה שמחייב זה לאמץ דרכים שהן נחשבות בפי אנשים מבינים כדרכים של בריאות, ולא דברים שהם נחשבים, דברים מחלים את הגוף. והמדע השתנה, המדע השתכלל במשך הדורות. יש היום כל מיני קריטריונים שלא היו ידועים פעם, בעזרת מכשור מדויק, בעזרת כל מיני אמצעים שלא היו. כל העניין הזה של מדידת לחץ דם ומדידת כולסטרול ומדידת שומנים ומדידת כל מיני מרכיבים בגוף, בדם, בכימיה של הגוף, זה דברים שהשתכללו במשך הדורות. ואם היום אומרים כל הרופאים פה אחד אומרים שעודף סוכר זה 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 מזיק ועודף כולסטרול זה מזיק, צריך להישמע להם. כל פוסק הלכה יגיד לכם בוודאות שאם הרופאים אומרים לך שהרבה סוכר זה דבר גרוע, אז אתה צריך על פי ההלכה להישמע להם ובאמת להפחית את כמות הסוכר. או שיגידו לך ששומנים זה דבר גרוע, זה דבר שיכול להזיק, לגרום מחלות לב חלילה, מחלות אחרות, אז תשמע להם. הרמב״ם לפי הידע שלו אומר את ההמלצות שלו. אני אומר שוב, חלק גדול מההמלצות האלה מקובלות גם היום, חלק גדול, אבל יש דברים שהיום מתייחסים להם אחרת, ולא צריך לחשוב שאם כתוב ברמב״ם שלא לאכול ירקות אז אסור לאכול ירקות. כן, בבקשה. לא, הוא כותב על ירקות, סליחה, אני תכף אמצא את זה. על פירות דווקא הוא אומר ש פירות האילן, הוא אומר שלא ימנע אדם עצמו מפירות האילן, אבל רק שהם יהיו בשלים מספיק. והוא אומר שחרובים הם לא טובים. נו, יש הרבה אנשים שדווקא חרובים.
למה ימנע אדם עצמו מפירות האילנות, ולא
ירבה
מהם, ואפילו
ידשים, ואין צריך לומר לטובים? סליחה, אני טעיתי, אני קראתי לא ימנע. אתה צודק, כתוב לעולם ימנע אדם עצמו מהם, נכון? שלא לא לאכול הרבה, לא ירבה מהם, אפילו יבשים, ואין צריך לומר לטובים. טוב, אז היה על גבי פירות, אולי אולי אתה צודק שזה לגבי פירות, אולי לגבי ירקות. נדמה לי שגם על ירקות הוא אומר, שירקות חיים, הוא אומר, כרוב, חציר, בצלים, שומים, חרדל, צנון, כל אלו מאכלים רעים מהם. אין ראוי לאדם לאכול מהם אלא מעט עד מאוד, ובמות הגשמים. פול ועדשים, לא, לא ראוי לאוכלם. נו. אני חושב שהיום דווקא אומרים שהדשים זה כן טוב, זה כן בריא, טוב, זה, שוב, זה לא דברים שמחייבים מצד הדין, מה שמחייב הוא רק העניין של הישמעות למדע הרפואה, כל דור לפי משהו, כן, בבקשה. למה הגמרא שם את זה? כי זו דרכם של חכמי ישראל מאז ומתמיד, גם בזמן חז"ל, שהם מכניסים גם עצות טובות לדיונים שלהם, לא רק הלכות. גם בגמרא אתה תמצא הרבה דברים שהם בגדר עצות טובות, בענייני רפואה, בעניינים אחרים, שזה לא הלכה, זה לא דבר שהוא נמסר ממשה רבינו. זאת חוכמה של חז"ל, שהם ידעו לפי מצבם, לפי חוכמתם ולפי דורם, אז הם לא מנעו את הציבור מלדעת את זה. ואותו דבר הרמב״ם, הוא כרופא יש לו ידע מסוים, הוא רוצה להנחיל אותו. הוא אומר, הרי זה סך הכל, הוא לא כותב פה שמות של תרופות וכדומה, מקצועיים, עניינים מקצועיים רפואיים. הוא כותב דברים של תזונה ושל היגיינה ושל התנהגויות, מה שנקרא רפואה מונעת. אז אתה שואל בשביל מה הוא הכניס את זה לספר הזה? בתור היצעה טובה. הוא אומר, הרי הוא נתן כותרת שאדם ראוי לו ללכת לפי הדברים המבריאים והמחלימים, ולהתרחק מהדברים המאבדים את הגוף, אז הוא נותן לנו בהזדמנות זאת מרשמים של דברים טובים ומבריאים. אתה אומר, הוא היה יכול לעשות את זה במקום אחר? נכון, אבל הוא רוצה להיטיב עם הבריאות, הוא רוצה לתת לך מיד בצורה זמינה את הדברים החשובים, אז הוא מביא את זה. והראיה היא שבסוף הוא אומר שמי שישמע לי, אני ערב לו. מה זה אני ערב לו? מה זה, זה, אם זה הלכה, זה לא אני ערב לו. אני ערב לו, הוא מתכוון, אני ערב לו בתור איש מקצוע. ואחר כך הוא מסתייג ואומר שזה לא תמיד יעבוד, זה רק יעבוד במקרה שהאדם הוא מתחילת ימיו התחיל להתנהג בצורה נכונה. אבל אם הוא כבר היה רגיל באיזה מנהג מנהגות הרעים, אז עלול להיות שזה לא יעזור. או אם יש לו איזה מום מתחילת בריאתו, שזה עוד יותר, לא רק לפי מנהגות שהוא הנהיג את עצמו, אלא יש משהו גנטי, איזה מחלה גנטית אצלו, אז זה גם לא יעזור. ההנהגות האלה, אז צריך תרופות, אז צריך טיפולים אחרים. או אם תבוא מכת דבר או מכת בצורת לעולם, הוא לא יכול להיות ערב שלא יתקוף חלילה מישהו, שלא יתקף על ידי איזה מגפה. אבל אם מדובר על תנאים רגילים, תקינים, סבירים, ואדם מתנהג בהנהגות האלה שרמבה אומר, הוא אומר, אני ערב לו, אני בתור רופא אומר, אלה הם הנהגות שמשאירות את הגוף בריא. הוא אומר, כל מקום שאין בו רופא, אחד בריא ואחד חולה, אין ראוי לזוז מהדברים האלה שנאמרו בפרק זה. כלומר, אם יש רופא במקום והבן אדם הוא חולה, אז שילך לרופא, מה שהרופא יגיד לו יעשה. אבל אם אין שם רופא, אז גם אם הוא חולה, שימשיך להתנהג לפי ההנהגות האלה, כי הם ההנהגות ברירת המחדל הטובה לכל אדם. טוב, אז זהו, אז אנחנו בעצם בזה מדלגים על כל הפרק הזה. עכשיו, כיוון שאנחנו נמצאים בערב מתן תורה, אז אני רוצה ללמוד משהו שהוא גם כן קשור לרמב״ם, קשור לדברים יסודיים בענייני התורה, תורה שבעל פה, והם קשורים למתן תורה. כלומר, אלה הם דברי האגדה במסכת מנחות שעוסקים בעליית משה רבנו למרום לקבל את התורה. זה כמובן דברים שהם בגדר דברי אגדה, כלומר שיש להם מסרים מאוד עמוקים, אבל הם נאמרים בצורה של סיפור שחיצונית הוא לא מוכרח להיות כמות שהוא, כהווייתו, כפי שהמילים מורות, אלא כמו שהרמב"ם מלמד בכמה מקומות, בעיקר בהקדמת פרק חלק, שבאגדות חז"ל נותנים מסרים עמוקים, אבל דרך ביטויים שהם ביטויים של משלים, כלומר בדרך של משל ומליצה. הם נותנים איזה סיפור שהוא חיצונית נראה כאילו קצת מוזר, אבל יש לו מסר פנימי שאותו צריך להבין. הגמרא היא במסכת מנחות דף כ"ט עמוד ב', כתוב שם כך: אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. טוב, אז כמובן שזה לא כפשוטו שהקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. מה זאת אומרת קושר כתרים לאותיות? באופן פיזי הוא קושר כתרים לאותיות. האותיות זה האותיות של התורה, והכתרים של האותיות זה מה שנקרא תגים. כלומר, יש אותיות שבהם יש כן קישוט כזה של כתר. מעל האות רואים שלושה זיזים בולטים שהם ביחד יוצרים כתר, או לפעמים יותר משלושה. הם נקראים תגים. המילה תגה בארמית זה כתר. הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות של התורה. אמר לפניו, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? כלומר, כאילו, מה זה? בשביל מה זה? מי מכריח אותך לקשור קשרים לאותיות? לקשור כתרים לאותיות? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. יהיה בעוד כמה דורות, יהיה אדם בשם רבי, בשם עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא, שהוא ידרוש על כל תג ותג שאני עושה פה לאותיות, הוא ידרוש טילים, טילים של הלכות. אז שוב פעם, יש לנו פה ביטויים שהם לא כפשוטם. מילן שהם לא כפשוטם. הרי רבי עקיבא לא דרש על כל תג ותג הלכות. אין לנו בכל השס אפילו הלכה אחת שנדרשת מתג. ההלכות נדרשות או ממילים או מאותיות. יכול להיות אות יתרה. וו אני דורש. רבי עקיבא אומר לרבי ישמעאל שהוא דורש את הוו, את האות וו. יש וו מיותרת. ובת כהן. מה זה ובת כהן? למה כתוב ובת כהן? למה לא כתוב בת כהן? אז רבי עקיבא לומד משהו מהוו הזאת. אבל אף פעם לא מצאנו שיש דרשה מתג של אות. דרשה הלכתית.
שגם ארוסה לא מתקדם.
בבקשה?
גם ארוסה ולא רק...
כן, דורש לגבי השאלה של, כן, של מי זאת הבת כהן הזאת, אם זאת ארוסה או נשואה או שתיהן. בת ובת אני דורש, אבל... מתגים לא מצאנו דרשות של חז"ל. אז ברור שהתיאור הזה הוא תיאור ציורי, הוא תיאור של מליצה, של משל. כביכול על כל קוץ וקוץ, על כל פסיק קטן הוא דורש טילים טילים של הלכות. מה זה אומר? זה אומר שיש ריבוי גדול מאוד של הלכות בתורה שבעל פה לעומת התורה שבכתב. יש לנו תורה שבכתב שהיא כולה ספר אחד, תורה. אבל הספרים של התורה שבעל פה, ש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, מדרשי הלכה, ואחר כך ספרות שלמה של הראשונים ושל האחרונים, ים שלם של, 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 של ספרות הלכתית. מאיפה זה בא כל זה? על כל קוץ וקוץ, טילים טילים של הלכות. אמר לפנם, ריבונו של אדם, מראהו לי. תראה לי את התופעה הזו, תראה לי את האדם הזה. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. משה רבנו, שהוא נותן התורה, הוא מקבל התורה מהקדוש ברוך הוא ונותן אותה לעם ישראל, הוא יושב בישיבה של רבי עקיבא בסוף שמונה שורות, והוא שומע שהם מדברים דברי תורה, והוא לא יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך, אמר להם הלכה למשה מסיני. משה רבנו שומע שבהלכה אחת שהם מגיעים אליה, אז התלמידים שואלים את הרב, את רבי עקיבא, שואלים מניין ההלכה הזאת, אומר להם הלכה למשה מסיני. זה לא נדרש מהפסוק, זה הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. אז נתיישבה דעתו של משה רבנו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. זה אגדת ממש, ממש מדהימה. כל משפט פה הוא בעל מסר מאוד עמוק. אבל כפי שאמרנו, בשם הרמב״ם, אסור להבין את הדברים כפשוטם. אלא יש פה רעיונות שחז"ל מוסרים אותם בדרך של מליצה, בדרך של דיבור במשלים. מה הכוונה הכללית של האגדתא הזאת? אז כפי שאמרנו, קודם כל להסביר לנו איך יש תורה שבכתב שהיא קטנה ותורה שבעל פה שהיא גדולה. אבל יותר מזה, משה רבנו לא מכיר את הדברים שרבי עקיבא דורש. הוא לא יודע מה הם אומרים. למה? למה הוא לא יודע מה הם אומרים? בבקשה? בסדר, לא הפשט, אבל התורה שבעל פה, התורה שבעל פה היא חלק ממה שמשה רבנו קיבל. אלא מה? שהרמב״ם מסביר לנו בהקדמת המשנה, יסוד גדול. הוא אומר, כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו נתנה לו בפירושה. הוא נתן לו אותה עם פירושה. היה אומר לו המקרא, ואחר כך את כל, את כל מה שכולל המקרא המחוקם, דיינו את ההלכות של התורה שבעל פה. אבל, הרמב״ם מדגיש, אבל, לא כל ההלכות של התורה שבעל פה נמסרו באופן ישיר למשה רבינו, בדיבור ישיר. אלא מה שנמסר לו זה עיקרים, והענפים היו צריכים להתחדש ולהתגלות על ידי חכמי הדורות. איך התגלו? משה רבנו קיבל את הדרכים למדרש התורה, הוא קיבל את הכללים, את המידות שהתורה נדרשת בהם. הוא קיבל שני דברים. א', את ההלכות העיקריות של כל מצווה, מה שהוא קורא העיקרים, הרמב״ם. ב', הוא קיבל את הדרכים שבהם אנחנו מצווים לגלות הלכות נוספות, לחדש הלכות נוספות. מה אומרת כאן הגמרא? שרבי עקיבא למד הלכות חדשות, דרש דרשות, שמשה רבנו לא הכיר אותם, כי הן מחודשות. הן באמת נוצרו במשך הדורות שממשה רבנו ואילך. לפי מה הם נוצרו? איך הם נוצרו? מהכללים שמשה רבנו קיבל בסיני. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה בסיני. איך נאמר למשה בסיני? אם נאמר כבר, אז מה התלמיד הזה מחדש? אז הכל כבר נאמר, אז משה רבנו כבר מסר את זה, זה כבר נאמר, מדור לדור כבר אמרו את זה לפניך, מה אתה מחדש? לא במפורש. נאמר למשה בסיני, במקללה, לא בפירוש יתמר, אלא מקללה יתמר. נאמרו לו הכללים, איך אפשר ללמוד הלכות חדשות, שהן בבחינת הענפים, או הסעיפים של התורה שבעל פה. העיקרים נמסרו לו, נמסרו לו גם הפירוש העיקרי של כל מצווה ומצווה, בדרך של תורה שבעל פה, לא רק הכתוב, אלא נמסר לו מה פירוש הכתוב. אבל יש ענפים להלכה. יש שאלות חדשות שמתעוררות. יש דרשות חדשות שצריך לדרוש, וצריך להגיע לתוצאות נוספות על מה שקיבלנו בפירוש ממשה רבנו. הרמב"ם אומר את הדברים במפורש. עוד פעם, מה אמרת? שלא שמעתי, סליחה.
כמו אבא של ילד בן 3.
כן, תודה.
אני רוצה שוב רק שאותו בן 3
שגיע לגיל 40. עוד עכשיו הבעיה של קדוש. יש פה באמת דברים שהם כאילו מתפתחים, כן? דברים שבכוח הם היו קיימים, אבל בפועל הם עוד לא היו קיימים. הרמב"ם אומר, שמשה רבנו לפני מותו מסר את כל התורה שהוא קיבל, את התורה שבכתב והתורה שבעל פה, ליהושע ולזקנים. וכאשר מת עליו השלום, והוא כבר מסר ליהושע מה שניתן לו מן הפירוש, הוא מסר ליהושע את כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, התבונן בו יהושע ואנשי דורו. וכל מה שקיבל ממנו, אין בו דין ודברים, ולא נפלה בו מחלוקת. ומה שלא שמע בו דבר מן הנביא עליו השלום, מן הענפים, הוציא הדין בו בהקש, בחוקים ה-13 הנתונים לו בסיני, והם 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אז הרמב"ם אומר פה במפורש, שיש הלכות שלא התקבלו מפי משה רבנו, שמשה רבנו לא קיבל אותם מהקדוש ברוך הוא בפירוש, ומסר אותם ליהושע, והם הענפים. מה זאת אומרת הענפים? ניקח דוגמה. יש בתורה הלכה של גט קריטות. איך זוג נשוי מתגרש? כתוב וכתב לספר קריטות ונתן בידה. אז מה זאת אומרת וכתב לספר קריטות ונתן בידה? צריך להסביר מה צריך לכתוב שם. מה זה ספר קריטות? אין ספק שאת זה משה רבנו קיבל. הוא קיבל את העיקר של ההלכה הזאת. אבל עכשיו, או למשל, העיקר של ההלכה הזאת הוא שכתב לה לשמה. הגט צריך להיכתב לשם האישה הזאת. לא לקחת איזה גט שנכתב סתם וכתבו אותו כאילו בשביל העתיד, ומי שירצה להשתמש בו ישתמש בו, אלא וכתב לה לשמה. זאת הלכה מקובלת שאין בה מחלוקת, הלכה שהיא חלק מהעיקר של מעשה הגט. בלי זה אין גט כשר. אבל עכשיו יש מחלוקת חכמים במשנה, מה הדין אם אחד יכתוב גט על עלה של זית, על עלה של עץ. הוא חותך את העלה מהעץ וכותב עליו גט. האם זה גט כשר או לא? או אחד כותב גט על, המשנה מביאה דוגמה, על קרן של פרה. צריך להגיד שמשה רבנו קיבל את ההלכה הזאת? לא. זה לא דבר עיקרי בגט, זה לא דבר שקורה כל יום. יכול להיות שזה לא יקרה גם במשך מאות שנים שמישהו יכתוב בצורה כזאת. ולכן משה רבנו לא קיבל הלכה כזאת. אבל יום אחד מישהו עשה את הדבר הזה, כתב גט על קרן של פרה, ונתן את הפרה הזאת לאשתו ואמר לה שזה יהיה הגט. האם הגט הזה הוא גט או לא? אז באים החכמים ודנים בהלכה. והם מחפשים את התשובה על ההלכה הזאת. ואחר כך אנחנו מוצאים במשנה שיש מחלוקת, יש ויכוח, האם דבר שיש בו רוח חיים אפשר לכתוב עליו גט. זו דוגמה לדבר שלא נמסר ממשה רבינו. הרמה אומר, או מאותם הדינים שהוציאו במידות שהתורה נדרשת, שהדורה נדרשת בהם, יש דברים שלא נפלה בהם מחלוקת, אלא הייתה עליהם הסכמה. ומהם מה שנפלה במחלוקת בין שתי סברות. נפלה מחלוקת בין החכמים. מה צריך להיות הדין במקרה כזה? אז מה שקיבלו ממשה רבנו בפירוש, אין בו מחלוקת. מה שלא קיבלו ממשה רבנו בפירוש, היה הרבה פעמים ויכוח. לא הסכימו, לא הגיעו לדעה אחת. איך ייתכן שיש מחלוקת בתורה? הרי הכל נמסר ממשה רבנו. התשובה היא לא נמסר הכל ממשה רבנו. נמסרו העיקרים, אבל לא נמסרו הענפים. ולכן, התורה שבעל פה היא בבחינת אילן שמתפתח. יש גמרא במסכת חגיגה שהגמרא אומרת על הפסוק דברי חכמים כמסמרות נטועים. דברי חכמים כדרבונות, כמסמרות נטועים. כך כתוב בקהלת. מה זאת אומרת מסמרות נטועים? מסמר זה לא דבר שנוטעים אותו, זה דבר שתוקעים אותו והוא לא משתנה ולא זז. מסמרות נטועים, אומרת הגמרא, שהתורה היא כמו נטיעות. הנטיעות הן פרות ורבות, הן גדלות, הן מתפתחות. אתה שותל שתיל קטן, והוא צומח, מוציא עוד ענפים. מצד אחד, מצד שני הן מסמרות. הן מסמר קבוע. מה הדימוי הזה? מסמרות נטועים. הדימוי הוא ככה, שמצד אחד, הבסיס של הכל הוא מה שמשה רבנו קיבל מסיני, והוא מחייב, והוא תקוע כמו מסמר, הוא לא זז. זה הדבר שהוא קבוע. מצד שני, משה רבנו קיבל את המפתחות, את הכללים, בשביל להצמיח עוד ענפים במסמרות האלה. אז אם אתה פועל לפי הכללים שמשה רבנו קיבל, ואתה מחדש הלכות, אז אתה מגלה באמת מה התורה רוצה. התורה רוצה שאנחנו נלמד אותה בדרך של חידוש, לא בדרך של שינון בלבד. הרמב״ם מביא את הפסוק, בפיך ובלבבך לעשותו. התורה היא ניתנה לנו על מנת שנלמד אותה בפינו ובלבבנו. מה פירוש בפינו ובלבבנו? אומר הרמב״ם, בפיך זה הדברים שאתה מקבל ומשנן אותם. מה שקיבלת מהמסורת ממשה רבנו, שאתה צריך פשוט לחזור ולשנן. לבבך זה הסברה שלך, זה סברת הלב. זה העיון. בפיך ובלבבך. יש מה שקיבלנו, ויש מה שאנחנו מחדשים. ומה שאנחנו מחדשים על פי הכללים שקיבלנו כמובן. לעומת זאת, אם בן אדם בא ותוקע משהו זר לתוך התורה מליבו, בלי קשר לכללים שהוא קיבל ממשה רבנו, בלי קשר לנטיעה הזאת שהיא צומחת באופן אורגני מתוך עצמה, אלא הוא בא ותוקע משהו מבחוץ, זה כמובן קלקול התורה, זה הרס התורה. זה מה שעשו אנשים שלא היו נאמנים למסורת שקיבלנו ממשה רבנו. כאשר בא איזה קט כמו הצדוקים, או כמו הקראים, או כמו הרפורמים, או אפילו הנוצרים בזמנם, כשהם עוד היו עוד קשורים איכשהו לתורה, והכניסו בה זמורות זר, הכניסו בה דברים שהם לא צומחים מתוך התורה על פי הכללים שמשה רבנו מסר לנו, והם לא קיבלו את המסורת של הפרושים, של החכמים שקיבלו דור אחרי דור, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, וישוע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, אלא הם פרשו, הוציאו את עצמם מן הכלל, והתחילו לדרוש דרשות מהראש שלהם, או לפרש פירושים מהראש שלהם שהם לא קשורים למסורת הזאת, אז זה הפך להיות קלקול של התורה. מה באמת התורה רוצה? התורה רוצה שאנחנו נמשיך את הנטיעה הזאת שאנחנו קיבלנו עם משה רבנו, בדרכים הלגיטימיות להמשיך אותה, בדרכים של מדרש התורה. וחיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. כך אומר נטור, אור החיים. סימן קוף למתת, בקשר לפירוש הברכה, אשר נתן לנו תורת אמת, הברכה שמברכים אחרי קריאת, אחרי שקוראים בתורה, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתה בתוכנו. מה זה? תורת אמת, מה זה חיי עולם? אומר התוך, תורת אמת זה התורה שבכתב, וחיי עולם זה התורה שבעל פה. למה? כי החיות של התורה היא בתורה שבעל פה. התורה שבכתב היא באיזשהו מקום שלמה, כמו מסמר, וזהו, אין לך מה להוסיף ומה לגרוע. אתה רק צריך לשנן אותה. התורה שבעל פה היא דבר חי. היא דבר שמתחדש ומתווסף. דבר שפרה ורווה. איך הוא פרה ורווה? מתוך עצמו, כמו נטייה. איך הנטייה גדלה? אתה לא תוקע בה משהו מבחוץ, היא גדלה מתוכה. זה אופייה של התורה שבעל פה, וזה חיי עולם שנתה בתוכנו. הרי אלמלא זה, התורה הייתה רק שינון. רק לזכור באופן מכני את מה שקיבלת. כל העניין של החיות של התורה, הוא מתבטא בזה שאתה יכול לחדש, שאתה צריך לחדש, אתה צריך להבין דבר מתוך דבר, לשאול את עצמך, נו, ומה יהיה הדין במקרה כזה, שהוא לא כתוב בספר? אז תחשוב אתה, לפי הכללים, מה צריך להיות הדין? זה חיי עולם נתה בתוכנו, כן. אין גבול, התורה פרה ורבה בלי גבול. הגבול במובן של הלגיטימיות, אמרנו מקודם. הוא ודאי שהוא עשה. הרמב"ם אומר שמשה רבנו כבר בעצמו התחיל לחדש הלכות. בזה חז"ל רק מתארים לנו את המצב הזה שבו יש הלכות שהן מתחדשות במשך הדורות, אז הם מתארים את זה במילים שמשה רבנו לא ידע מה הם אומרים. זה לא כפשוטו שבאמת משה רבנו ישב שם ולא ידע מה הם אומרים. זה תיאור מליצי שאומרים, הנה הוא יושב בישיבה של רבי עקיבא, מראים לו את הישיבה של רבי עקיבא, רבי עקיבא מחדש איזה הלכה, ומשה רבנו לא יודע מה הוא אומר. כלומר, הוא לא שמע את ההלכה הזאת. אבל ברור שכוונת חז"ל לומר שזו הלכה שהתחדשה מתוך העיקרים האלה שקיבל רבי עקיבא במשך הדורות ממשה רבנו, ולכן הוא גם מחזיר את זה בסוף להלכה למשה מסיני. והוא שואל אותו, מנין לך? אומר הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. מה פירוש שמשה רבנו הבין? בסדר, ברור, זה הכל מהמקור הזה של סיני. כל מה שהוא מחדש פה זה דברים שאני קיבלתי אותם. איך קיבלתי אותם? קיבלתי אותם בדרך עקיפה, בדרך של כללי התורה שבעזרתם מוצאים את ההלכות החדשות. זה דרך ספרותי, דרך מליצית בשביל להביע את הרעיון. כמו שאמרנו שעל כל תג ותג, זה לא כפשוטו, אין דרשות על כל תג ותג. זה דרך ספרותית בשביל להביע את הרעיון, שאם אתה לוקח את התורה שבכתב, אתה סופר כמה אותיות יש בה, על כל אות ואות, על כל קוץ וקוץ יש הלכות. כלומר, יש הרבה יותר הלכות מאשר אותיות בתורה. וזה ככה, הרי תיקחו אפילו את המשנה תורה של הרמב״ם, ותספרו כמה הלכות יש במשנה תורה של הרמב״ם, יותר מאשר אותיות התורה. כי ההלכות הולכות ומתפשטות, הולכות ומתרבות. הספרות של ההלכה לא נפסקת, היא כל הזמן מתרבה. גם בדורנו, יש פוסקי הלכה, או אני לא מדבר כבר על מחדשים בעיון, בגמרא, אפילו בהלכה למעשה. זה לא כל הזמן חוזרים על הדברים הקודמים. אתם חושבים שכל הספרי שוטים שקודמים היום, זה פשוט רק לצטט מה שנאמר כבר לפניהם? חס וחלילה. זה לחדש, הם דנים בהלכות חדשות, שואלים אותם מה הדין במקרה כזה, זה לא היה, עוד לא נאמר בדבר הזה שום דבר, אבל הוא מנסה להבין מה יהיה הדין, לפי כל המקורות, לפי כל העיקרים שכבר קיימים, והוא מחדש את הענף הבא. כן. לא הבנתי את השאלה.
נח, לא יודע, ספר ישעיה.
נח, כן, סליחה, לא שמעתי את השאלה.
השאלה אם זה חלק מהתורה שבכתב, ברור שזה לא תורה שבעל פה, אבל זה כאילו איפשהו באמצע.
טוב, שאלה טובה. התשובה נמצאת בהלכות תלמוד תורה לרמב״ם. השאלה הייתה, האם הנביאים והכתובים זה חלק מהתורה שבכתב או חלק מהתורה שבעל פה? רמב״ם בהלכות תלמוד תורה, אני מקווה שבעזרת השם נגיע אליהם בהמשך לימודינו. אז הוא אומר שם שאדם ראוי לו לשלש את שעותיו בלימוד, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, כלומר בעיקרים המקובלים, דהיינו בהלכות שכבר קיבלנו אותם, ושליש בהלכות חדשות, מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. אז הוא אומר, בדברי קבלה בכלל תורה שבכתב הם. כלומר, הנביאים והכתובים, שזה נקרא בלשון חז"ל דברי קבלה, בכלל תורה שבכתב הם. כן, ומה השאלה השנייה?
אם מישהו מפרש, כותב פרשנות לטקסטים מסוימים.
כן.
אפילו בתחום השבט ישראל, או...
פרשנות המקרא, או... כן. תורה שבעל פה, הרמב״ם שם בהמשך המשפט אומר, הוא פירושיהם בכלל תורה שבעל פה, כותב בפירוש, כן.
הרב, אם ככה, כל אותו ענף, איך יש מחלוקות? כל אותו ענף, אותם חוקים?
עלולות תהיות למחלוקות. אתה שואל איך יש מחלוקות?
כן,
איך זה אפשרי. טוב, יפה. הכללים של מדרש התורה הם לא כללי הלוגיקה הדדוקטיבית, הצרופים כפי שהם, שבהם אין באמת ויכוח. לא שמענו שיש ויכוחים בין מתמטיקאים על הוכחה של משפט. ברגע שמישהו הצליח להוכיח משפט, והשני קורא את ההוכחה ומבין אותה, אז הוא מודה לה. אין ויכוח. למה אין ויכוח? כי במתמטיקה ההוכחות הן לוגיות דדוקטיביות תיאורות. אין שם שום דבר שהוא לא כללי העסק המשותפים לכל בני האדם. לעומת זאת, בכללים של התורה, בכללים של מדרש התורה, אנחנו מתעסקים בחומרים שהם לא לוגיים תיאוריים, דהיינו, מתעסקים בביטויים לשוניים, בהבנתם, מתעסקים במידות שהן לא מידות לוגיות תיאוריות, הרמב״ם אומר את זה בפירוש, הוא אומר, המידות הוויכוחיות יקרה בהקשהן המקרה הזה, שאחד מקיש שקש ומתחזק אצלו, והשני מקיש שקש ומתחזק אצלו. כלומר, יש לנו פה כללים שהם הם לא כללי עסק לוגיים ותיאוריים, אלא למשל, כלל כמו בניין אב. מה זה בניין אב? בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים. זה השוואה, זה אנלוגיה. כלומר, אתה אומר, האם אני צריך להשוות את הדין של המצווה הזאת לדין של המצווה הזאת, להשוות ביניהם או לא? הרבה פעמים השאלה אם להשוות ביניהם או לא, זה לא דבר שאני יכול להגיד חד משמעית כן או לא, אלא זה תלוי בסברה. יש סברה שאומרת שהדברים האלה דומים, ויש סברה שאומרת שהדברים האלה הם לא דומים. האם להשוות אותם או לא להשוות אותם? או תיקח מידה כמו גזרה שווה, שזה מתבסס לא רק על אנלוגיה בין העניינים, אלא על מילים משותפות. אז האם המילה המשותפת הזאת שנמצאת בשני המקומות היא ראויה על פיה להשוות, או שהיא לא ראויה להשוות על פיה? כי זו מילה שולית, זו מילה שהיא לא עיקר העניין. אפשר להתווכח על זה. או להבין אפילו את המילים של הכתוב. יש דוגמאות, לא דוגמה אחת, דוגמאות רבות של ויכוחים בין חכמים על ההבנה של המילים. כתוב בקשר לחייו גלות, מי שהרג נפש בשגגה, אז כתוב שם בתורה תיאור שכולל את הביטוי ונשל הברזל מן העץ. שנשל הברזל מן העץ ופגע במישהו והרג אותו. אז מה פירוש ונשל הברזל מן העץ? נחלקו בזה רבי וחכמים. האם הכוונה שהאדם שהחזיק פטיש או גרזן נפל החלק של הברזל מהקט, הראש של הברזל נפל לו מהקט, אף לו מהקט ופגע במישהו, או שבנשל הברזל של הגרזן הוא נשל מן העץ שהוא חוטב בו, הוא פגע, לא שהברזל אף לו מהקט, אלא שהוא פגע בעץ והעץ אף והרג אותו. עכשיו תשאלו מה ההבדל? יש הבדל גדול מאוד להלכה בין שתי הדעות. במה הם נחלקו? נחלקו איך לפרש את המילים. אתה יכול להגיד שבדבר הזה יש הוכחה אחת משמעית, חותכת? אין. אחד אומר שיותר נראה לו כך, או שני אומר שיותר נראה לו כך. אחד מביא איזה סיוע לדעתו, והשני מביא סיוע לדעתו, אבל אין פה הוכחה מתמטית.
מה שנקרא נוף מפוצל.
איך זה נקרא?
נוף מפוצל.
נכון.
אבל מה אותו גזע? יש אותו
דברים לוגיים. עוד פעם?
כמו כל אותו גזע.
כן. אבל זה לא לוגיקה טהורה, זה כללים שהרמב״ם קורא להם מידות ויכוחיות, או מידות, יש איזה ביטוי אחר, זה תלוי בתרגום, פשוט איך מתרגמים את זה, זה קשי ההלצה קוראים להם, זה לא הלצה מלשון בדיחה, אלא מלשון לשוניים, הקשים שהם לשוניים, הם תלויים בגורמים שהם לא ניתנים להוכחה לוגית טהורה. אתה לא יכול להגיד שזה בנוי על איזה שהם אקסיומות ואחר כך כללי עסק וזהו, שאז אין מה להתווכח. יש פה בעניינים של ההלכה, בעניינים של מצוות התורה, יש מקום לסברות שהן לא חד משמעיות. אפשר לחשוב כך ואפשר לחשוב אחרת. סברה פירושה איזושהי הבנה מסוימת של העניין, של התוכן, או הבנה של המילים, או הבנה של התוכן של המצווה, מה המצווה הזאת אומרת. אתן לכם דוגמה אחרת, שזה לא קשור ללשון, זה קשור לעניין. כתוב שאדם שהשור שלו, כתוב בתורה, בפרשת משפטים, אדם שהשור שלו הרג בן אדם, הוא צריך לשלם כופר. עם כופר יושת אליו ונתן פדיון נפשו. נחלקו חכמים, מה הדרך של אומדן הכופר? כמה זה הכופר? כופר, איך מחשבים את הכופר? ברור שלא הורגים את האדם הזה, כן? זה השור שלו הרג, זה לא הוא הרג, הוא לא רוצח. אבל הוא גרם למותו של מישהו בכך שהוא לא שמר על השור שלו. השור שלו הרג בן אדם. זה לא יהיה במקרה שאדם נהג ברכב והרג בן אדם, חס וחלילה, כי זה ברכב, הוא עצמו נוהג ברכב. אז זה כבר יכול להיות רצח בשוגג, אבל זה לא שור שהרג אדם. שור שהרג אדם, הכוונה שאני ישבתי בבית, והשור שלי הסתובב בחוץ, ואני לא שמרתי עליו, והוא נגח מישהו והרג אותו. אז אומרת התורה שהוא צריך לשלם כופר, ונתן פדיון נפשו. מה זאת אומרת נתן פדיון נפשו? נחלקו חכמים, אחד אומר, זה דמי הניזק. כמה שהאדם הזה שנהרג היה שווה, אותו הוא צריך לשלם. ואחרים אומרים, דמי המזיק. הוא צריך לתת את השווי של עצמו בתור כופר. מה המחלוקת? אומר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, ונתן פדיון נפשו כתיב. פדיון נפשו, הוא פודה את נפשו בזה. מה פירוש? המושג של פדיון נפש זה מושג שפירושו, שאתה כאילו השם, אתה צריך לחפר. אז איך אתה מחפר על מה שעשית? בזה שאתה פודה את נפשך. אתה נותן את הכסף שהוא כאילו תמורתך. חכמים חולקים. הם אומרים לא. נתן פדיון נפשו. נכון, פדיון נפשו כתיב. זה פדיון נפשו. באמת זה פדיון נפשו. אבל איך מבטאים את זה? בזה שהוא ייתן את הפיצויים, כמה שהאדם ההוא שנהרג היה שווה. זה פדיון נפשו. אז תגידו לי, יש פה הוכחה מתמטית? אפשר להוכיח הוכחה מתמטית אם זה צודק או זה צודק? אי אפשר. זה עניין של סברה, מה התורה מתכוונת כשהיא אומרת פדיון נפשו? האם הכוונה שהוא כמו שפודים תינוק בגיל חודש, נותנים פדיון כמה שהתינוק הזה כביכול שווה ונותנים אותו לכהן, יש ערך של התינוק שהוא 5 סלעים, נותנים את זה לכהן וזה פדיון נפשו של התינוק, וככה הוא צריך לבדות את נפשו, כלומר לתת את השווי שלו, או שפדיון נפשו, הכוונה שהוא ייתן פיצויים, כמה שהניזק היה שווה. בכלל, מה זה כמה שהאדם שווה? איך אפשר לפצות? איך אפשר להגיד כמה בן אדם שווה? אם לפיצויים, אז מה, אתה יודע כמה בן אדם שווה? מה יכול להיות שווי של בן אדם? אז אומרים, בסדר, אין לנו דרך להאריך חיי אדם. אז אומרים, בואו נראה, אם בתקופה שהייתה עבדות, כמה אדם הזה היו משלמים עליו בשביל למכור אותו כעבד. אז זה השווי. בסדר, זה השווי שלו. כמובן, שווי לצורך פיצויים. אז זה מה שהוא צריך לתת בתור כופר. זה פדיון נפשו. מי צודק? יש סברה לכאן, יש סברה לכאן. זה מה שהרמ"א אומר, שדברים שהם לא בדרך של הקשים לוגיים, תיאוריים, יש בהם מקום לוויכוח. וזה האופי של המידות שאתה נדרש בהם, שהן לא לוגיות תיאורות, אלא הן קשורות להבנות לשוניות ולסברות, שבהן עלולות להיות דעות שונות. זה לא הכרחי שיהיו דעות שונות, הרי הוא אומר, אותם מדינים שהוציאו דברים שלא נפלה בהם מחלוקת, אלא הייתה להם הסכמה. ככל שאנשים יותר חכמים, אז בדרך כלל יגיעו לאותה מסקנה. אבל כאשר ירדו הדורות, וכל אחד עם הסברה שלו, זה אומר סברה והתחזקה לדעתו, וזה אומר סברה והתחזקה לדעתו, אז נוצרו מחלוקות. ועד היום, מה זה שיש מחלוקת בהלכה? הרבה פעמים, או בדרך כלל, זה מחלוקת בפרשנות. איך להבין את הלשון של המקורות? בשבילנו היום זה לא הלשון של התורה, שבכתב, אלא זה כבר הלשון של הגמרא, או הלשון של הראשונים. במה נחלקו הרמב״ם והתוספות בהלכה, במחלוקות שלהם. איך להבין את הגמרא? מה הייתה כוונת הגמרא? נו, אז למה אחד לא מוכיח לשני? הוא כן מוכיח לו, אבל הוא לא מקבל את ההוכחה. הוא אומר, לי זה נשמע אחרת. לך יש הוכחות כאלה וכאלה וכאלה, יש הוכחות אחרות, אבל זה לא הוכחות חד משמעיות חותכות. אם זה היה הוכחות לוגיות, אז אחד היה מקבל את השני, לא הייתה לו ברירה. בבקשה.
כשמעתי פירוש של הסיפה, עלה במחשבה, כפי כוחון אלו, שזה כך עלה מחשבתו של רבי עקיבא, שאמר, אם אתה יבוא מקרא הזה לידי וכמנו, לא על מחשבתו של בורא העולם כביכול.
יפה. יש עוד פירוש, אני כבר לפני שנים רבות ניסיתי לפרש, שכך עלה במחשבה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שתו, כך עלה במחשבה לפניי, אז הוא אומר לו, אתה צודק. כשמשה אומר לקדוש ברוך הוא, אדם כזה יש לך ואתה נותן תורה על ידי, אז הוא אומר לו שתו, כך עלה במחשבה לפניי. כלומר, אתה צודק, הוא ייתן תורה. איזה תורה הוא ייתן? את התורה שבעל פה, את כל מה שאתה לא נתת הוא ייתן. כי כתוב, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרי רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון וכולו אליבא דרבי עקיבא. כל הספרות של התורה שבעל פה שיש לנו, החל מהמשנה, תוספתא, מדרשי הלכה, הכל מבית מדרשו של רבי עקיבא. אז הוא נתן לנו תורה. שתוק, קח עליו מחשבה לפניי. אל תדאג, הוא גם כן ייתן תורה. הוא ייתן את התורה הזאת של המשנה והספרה והספרי.
מה עם רבי ישמעאל?
גם רבי ישמעאל כתב מדרשים. יש בחילתות של רבי ישמעאל. בחילתה הוא כתב על כל התורה. יש לנו רק על שמות, אבל הרמב״ם אומר, וגם כבר גילו גם חלק מזה, שבעצם היה מחילתה גם על הספרים הבאים. אז יש מחילתה דרבי ישמעאל, ויש מדרשים של רבי עקיבא. יש דבר רבי ישמעאל, ויש דבר רבי עקיבא. בכל אופן, רבי עקיבא היה מהעמודי התווך של התורה שבעל פה. לכן גם הגמרא מספר את הסיפור שמשה רבנו רואה את בית מדרשו של רבי עקיבא. למה דווקא בית מדרשו של רבי עקיבא? למה לא של רבי טרפון, רבי ישמעאל, מישהו אחר, רבי מאיר? כי רבי עקיבא הוא היה העמוד התווך של התורה שבעל פה. כל הספרות של התורה שבעל פה נוצרה על פי רבי עקיבא. כמובן שהוא לא, הוא לא חידש את הכל, הוא לא המציא את הכל. זה דברים שכבר רובם ככולם היו ידועים לפניו, אבל העובדה שהוא חידש הרבה דברים ואסף את כל הדברים. כמו שהמשנה נאספה על ידי רבנו הקדוש, על ידי רבי. אנחנו לא אומרים שהמשנה נכתבה על ידי רבי כמו שהיום כותב מישהו ספר. הוא כותב את הספר שלו. רבי אסף את כל ההלכות, את כל מה שהיה מסור מדור לדור, ועושים גם מי שלא. אז אומרים, הוא כתב את המשנה. אז כך, רבי עקיבא כתב את התורה שבעל פה. הוא את כל ספרות התורה שבעל פה העיקרית, משנה, תוספת ומדרשה לך, הוא סידר, הוא ערך אותם. לכן זה, 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 משה רבנו רואה את רבי עקיבא דווקא.
הוא גם הכי קיצוני להוציא הלכה.
מכל פרט, מכל דיוק. נכון, נכון.
זה הכי בולט בתורה שבעל פה, בגלל זה בחור בו, כי הוא כאילו הכי...
הסמן הקיצוני של זה, כן. נכון. נכון, כי הוא דורש על כל תג ותג, על כל אות ואות. הוא... טוב, רבי עקיבא בכלל, אין גבול מה שאפשר לדבר על רבי עקיבא. רבי עקיבא זה עולם ומלואו של דברים שחז"ל מספרים עליו, שבאמת היו מיוחדים. היו יחידאים. בעובדה הזאת שהוא, איך הוא סיים את החיים שלו, איך הוא התחיל ואיך הוא סיים, דברים פשוט שלא נאמרו על אף אדם בעולם. איך שסרקו את בשרו במסריקות של ברזל והוא קרא קריאת שמע ואמרו לו, רבנו עד כאן, אתה גם במצב הזה אתה יכול עוד... הוא אמר, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, מתי ידבור לידי והקיימנו. בכל נפשך אפילו נוטלת נפשך. אז בן אדם שהורגים אותו וסורקים את בשרו ומענים אותו, והוא באותו זמן חושב דברים כאלה, זה לא דבר שהוא נאמר על שום אדם. זה משהו שהוא מעל ומעבר לאנושיות פשוטה. כן.
אבל זה דבר שיש מחלוקות,
מצד אחד זה נכון, מצד שני התורה ניתנה על דעת, כן, שיהיה לנו גם מצב של חיסרון בוודאות, ואחרי רבים להטות, ואם יהיה מחלוקת אז תכריע לפי הרוב. וזה חלק מהחיוניות של התורה, שהיא לא תהיה דבר אחד חלק היא לא תהיה דבר אחד שהוא כבר, הוא כבר ידוע מראש, הוא כבר כתוב לך, הוא כבר מאובן באיזשהו מקום קבוע, נמצא, אלא היא צריכה להיות כמו נטייה שהיא פרה ורבה. אז המחיר של זה הוא גם איזה אי ודאות. בבקשה?
זה בדיוק מה שהם עובדים, את התורה שלנו ממשל הדתות, את הנצרות האסלאם, ששם הכל קבוע, בן אדם כתב.
גם זה מבדיל, גם זה מבדיל. גם זה מבדיל, אבל יש עוד הבדלים יותר עמוקים בין הדת שלנו לשאר הדתות. גם זה מבדיל שהתורה שלנו היא תורת חיים, והיא חלק מהחיות שלה, זה העובדה הזאת שהתורה עצמה מתחדשת, התורה עצמה חיונית, התורה עצמה חיה. היא לא מאובנת באיזשהו מקום, היא לא נמצאת באיזה מקום שאתה רק צריך לשנן אותו, אלא אתה צריך לחיות אותו וללמוד אותו ולהסיק ממנו ולחדש בו כמעיין המתגבר. זה כתוב, אין אהבה כאהבתה של תורה. אילו זה היה רק לשנן, אפילו הדברים הכי חשובים והכי מעניינים, קשה להגיד שזה יוצר איזו התרגשות. אהבה של תורה זה מפני שזה כל הזמן עם חידוש, ועם עיון, עם ויכוח, עם סברה, עם קושיה, עם תירוץ, זאת אהבת התורה. אהבת התורה זה החיוניות שלה.
איך אפשר להתייחס על דברים שחזר עובדים, על כל מיני מדרשים כאלה ואחרים? איך אני יודע מתי להתייחס לזה, שככה זה היה באמת אפשר, שמשה רבינו ישר
עובדים? יפה, אז יפה, אז הרמב"ם אומר כלל גדול, שאם הדברים הם לא מתקבלים על הדעת כפשוטם, אז תבין שיש בהם סוד, יש בהם נסתר, יש בהם כוונה פנימית. אם כתוב שהקדוש ברוך הוא יושב וכותב, או הקדוש ברוך הוא בוכה, אז אתה מיד על הסף מבין, זה לא כפשוטו, זה רעיון. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. וככה הרבה 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 אגדות חז"ל שאומרות דורשני, הן אומרות את זה.
איפה לומדים את הדורשני הזה?
איפה לומדים?
איפה שזה לא פשוט, זה צריך להעמיק ולדעת את העומק, איפה
זאת באמת שאלה חשובה מאוד. איך יודעים את המסר הפנימי? איך יודעים את ה... אז בשביל זה הרמה אומר, תתבונן בדברים, תנסה להבין אותם. הרי חז"ל, הם הצפינו אותם כנראה בכוונה בשביל שאתה תשתדל להעמיק בהם. הם מסרו את הדברים בצורה כזאת שהיא תפרה את המחשבה. ונכון, לפעמים יכולים להיות פרשנויות שונות, או אפילו פרשנויות מוטעות, בגלל שהדברים לא נאמרים בצורה גלויה, אלא בצורה מסותרת, אבל זה טבעם של הדברים העמוקים, שאתה צריך לחפור בשביל לגלות אותם. אחרת הם יהפכו להיות דברים שטחיים. אם זה היה נאמר בצורה שטחית, אז זה לא היה מושך אותנו להבין מה יש כאן. אבל ככה שאנחנו מנסים להתמודד עם זה, שאנחנו רואים שזה דברים שהם דורשים העמקה, אז זה יותר נכנס לנו ללב. זה אחד מהדברים שרמב"ם מסביר שם לגבי העניין של הצפנת האגדות בלשון כזאת. אבל כמובן שיש גם הרבה דברים באגדה שהם כפשוטה. לא כל דבר צריך להגיד זה לא כפשוטו. מה שלא מתקבל על הדעת שהוא כפשוטו, אז הוא לא כפשוטו. אבל אם חז"ל מדברים דברים על חכמים או על אישי המקרא ואומרים כל מיני דברים של מוסר, של הבנה התנהגותית כזאת או אחרת, אז ברור שזה כפשוטו. אתה לא צריך לחשוב שלא, זה לא, זה רק איזה מין משל למשהו. ודאי שרוב הדברים שחז"ל אומרים, גם בהגדה, הם כפשוטם. שלא לדבר על בהלכה, שבהלכה הכל צריך להיות כפשוטו. ההלכה, אתה לא יכול לדרוש דרשות לעשות מזה משלים. זה לא משלים, זה הכל דברים שהם נאמרים כעובדות וכהלכות. אבל גם בהגדה, חלק גדול מהדברים הם דברים כפשוטם, כאשר הם מתקבלים לך לדעת כפשוטם. אבל כאשר יש לך איזה דבר שרומז לך פה, זה לא יכול להיות כפשוטו, זה משהו שהוא צופן איזה עומק, איזה שכבה, איזה רובד עמוק יותר, אז אתה צריך לחפש אותו. וזה עושה המהר"ל. המהר"ל בספרים שלו מביא אגדות חז"ל לרוב, ותמיד מפרש אותם בצורה עמוקה, ואתה רואה איכשהו חושף את הדברים. לא ניכנס לזה עכשיו, זה נושא שצריך לברר אותו, אבל זה לא ברגע אחד. אז שיהיה לנו חג שמח, מתן תורה במתיקות.